איפה היינו? עמוד 124, כן. דיברנו על החשיבות של המטרות בחיי הזוגיות, מטרות בכלל, בחיי הזוגיות בפרט. הערכנו בזה כראוי, לא נחזור על זה עכשיו, יש פה המשך של בירור העניין הזה, בעמוד 124, פסקה שנייה, הגם שמטרות משותפות, כן? הגם שמטרות משותפות, נחוצות לפיתוח האהבה, כפי שהסברנו, מטרות משותפות בעצם יוצרות מסלול משותף לבני הזוג, ששניהם פועלים בתוכו, פעילות משותפת בדרך כלל מגבירה את הזיקה הנפשית בין הפועלים, בפרט שהפעולות הן רבות ערך למען הגשמת המטרה. בעצם העובדה ששניהם פועלים במרחב אחד, הדבר הזה יוצר שיתוף, כן? עם אלה מתחברים, ויש את ה... גם אם המטרה היא של אחד מבני הזוג, כן? המטרה היא של אחד מבני הזוג, הרי שהשני שמסייע לו בדבר, גם כן זה מגביר את האהבה ביניהם. כל שכן שהמטרה היא משותפת. הגם שמטרות משותפות, יש פה הסתייגות, ננסה להבין אותה. הגם שמטרות משותפות נחוצות לפיתוח האהבה, אין כוונתנו שבני הזוג חייבים לעשות תמיד אותם דברים. כן? אתם מבינים? זאת אומרת, מטרה משותפת זה לא דבר שהוא חיצוני. מטרה משותפת היא צריכה להיות דבר שבני הזוג מזוהים איתו. אנשים לא חייבים לעשות אותו דבר, רק בגלל שפלוני עושה כך, גם אני אעשה כך. כי יכול להיות שלגביו זה מטרה לגיטימית, משאת נפש, משאלת לב, ולגביי זה לא כך חשוב. עכשיו אני אעמיד פנים, כאילו זה המטרה שלי גם כן. זה לא דבר, זה לא בסדר. כן? לא חייבים לעשות תמיד אותם דברים. בגלל שקראנו בספר שמטרות משותפות מפתחות את האהבה. אבל אם זה לא המטרה שלך, מה, חייבים בני זוג תמיד שתהיה להם את המטרה? ודאי שלא. יש מטרות על, שכמובן אנחנו צריכים להזדהות בהן, בני זוג צריכים להזדהות. מטרה שלי לקדש שם שמיים. מטרה שלי להרבות תורה. מטרה שלי ליישב ארץ ישראל. יש מטרות שהן מטרות מוסכמות. אבל מתחת לגג של המטרות המשותפות, כן? שהכרח שיהיה בהם שיתוף, יש המוני מטרות שהן נפרדות. כן? הבעל הוא חותר לדבר מסוים, רוצה לפתח איזה כישרון, יש לו מטרה לפתח איזה כישרון. לאישה אין שום עניין בכישרון הזה. יש לה בכלל רצון לפתח את תחום האפייה, או את תחום התפירה. במקרה הזה אנחנו לא פועלים על מסלול אחד, אבל אני מוצא דרך לסייע לה. היא רוצה לעסוק באפייה? טוב. אז אני אתן לה את הזמן, ובאותו זמן אני אהיה בבית ואהיה עם הילדים כדי שהיא תוכל ללכת פעמיים בשבוע לקורס אפייה. זו הדוגמה הקלאסית של אחד עוזר לשני להגשים את מטרתו. אבל הדגש הוא פה שאין מחויבות שתמיד תהיה להם את אותה מטרה. בסדר? בני זוג לא חייבים לעשות תמיד אותם דברים, ללכת לאותם מקומות, וליהנות מאותן פעילויות, כן? זה כבר מעלה אותם להבנה הרבה יותר עמוקה של חיי הזוגיות. יש הרבה פעמים מצב של זוגיות, שבני זוג חושבים שזוגיות זה שכשאני מזוהה לחלוטין עם מה שאני עושה. זאת אומרת, אם אני לא אגיד, כן, גם אני אוהב את זה, גם אני אוהב את זה, יהיה פה משבר. אני תמיד צריך להיות, כן, במה שנקרא סימפתיה. בהזדהות מוחלטת, כי אם חלילה אני לא אגלה את אותה התלהבות ואותה הזדהות עם המטרה שלה, זה תהיה בעיה, זה תהיה בעיה. הרבה יותר נכון לבוא ולומר, אני מאוד מעריך ומכבד את רצונך, אני גם אעשה מה שאוכל כדי לסייע לך להגשים את מטרתך, למרות שיש לי סדר עדיפות אחר. באותו יום שאת הולך לקורס אפייה, אני הולך לשחק כדורסל. ונביא בייביסיטר שישמור על הילדים. מטרות שונות. לא חייבים, ההזדהות הזו היא בעייתית, היא יוצרת עומס גדול, כן, הרבה פעמים על זה שמזדהה באופן שקרי. הזדהות מוגזמת, אמר שוב, הוא בכל מקרה מזדהה עם קורס האפייה שלה. הוא נותן את האפשרות ללכת, הוא נשאר לשמור על הילדים, כן? הוא משלם במיטב כספם לצורך העניין, שמח לשלם, כן? את הסכום הנדרש, אבל הוא לא שם. הוא לא בהזדהות מוחלטת, הוא באמפתיה, אבל לא בסימפתיה, כן? ללכת לאותם מקומות, ליהנות מאותם פעילויות, אולם חייבות להיות מספר מטרות משותפות כדי שתהיה הכוונה לנישואין. כדי שתהיה הכוונה לנישואין. וכדי שתוכל להתפתח מערכת יחסים רגשית בין הבעל לאשתו. זה הכלל הגדול שדיברנו עליו פעמים רבות במהלך הספר הזה. התאמה בין בני זוג היא צריכה להיות מבוססת על שוני ודמיון. הדמיון, כן? או ההשתוות, היא כוללת את המטרות המשותפות שלנו, כן? מטרות משותפות יוצרות את ההרגשה של המחנה המשותף, שהוא תנאי גדול להתפתחות הרגש הבסיסי. הרגש הבסיסי מתפתח על הדומה. זה הביטוי שחז"ל אומרים, האהבה בין הדומים. אבל שמעתם פעם שהאהבה תהיה בין השונים? זה קצת יותר נשמע מוזר, נכון? והאמת היא שנישואים מוצלחים הם בנויים על יסודות דומים, על עורקים גדולים דומים, כמו שאמרנו, מטרות משותפות גדולות, כן? מטרות על משותפות, והמוני מטרות שונות. אבל המטרות השונות, למרות שהוא בקורס כדורסל והיא בקורס אפייה, כל אחד עושה את שלו, והם נפגשים במטרות המשותפות. כן? זאת אומרת, המטרות השונות הן לא יוצרות מחלוקת ביניהם, אלא המטרות השונות הן גוונים שונים בתוך המטרה אחת. דבר מדהים. עכשיו, אם אדם מתחתן עם בחורה, שגדול המפריד, יש יותר מטרות שונות ממטרות זהות, זה יכול ליצור חוסר איזון בעולם הרגש. נחזור ונאמר, הרגש הבסיסי הוא מתפתח על בסיס של מטרות משותפות, הרגש היותר עמוק, שהוא פסגת האהבה, כן, לא קל לשמוע, לא רגילים לזה, מתפתח דווקא מתוך מציאת ההשלמה בין המטרות השונות. שם מתפתח הרגש היותר עמוק. זה דבר שאנחנו לא רגילים אליו, כי בשיח הציבורי, אנחנו לא כך מצליחים להתייחס בכבוד למי שחושב אחרת מאיתנו, או מי שיש לו מטרות אחרות מאיתנו. אנחנו בדרך כלל נוטים לחשוב, או יותר נכון, בחוש הריח, אנחנו יותר נוטים לחוש אי נוחות אל זה שחושב אחרת. יש לו מטרה אחרת בחייו. קשה לנו לעבוד בתוך שדה הניגודים. אם אנחנו רוצים לעבוד בתוך שדה הניגודים, אם שמאלני וימני רוצים לדבר, מה הם צריכים לעשות בראשית השיח? לפי דעתכם? לפי מה שאמרנו? מה? יפה. אבל למצוא מחנה משותף לא קטן. אני שותה אספרסו ואתה אספרסו. לא. המחנה המשותף צריך להיות אבי עורקים. מחנים משותפים של זהות יהודית, של שייכות לעם, שייכות לארץ. ככל שהמחנה המשותף הוא יותר עמוק, אחרי זה ניגשים לברר את המחלוקות כשתי גוונים של צבעים בתוך קשת. ככל שמתרשלים בעמקת וזיהוי המחנים המשותפים, הדיון במחלוקות יהיה דיון רע, מפלג, צעקני, וכחני, לא מכבד ולא מכובד. אותו דבר בזוגיות. זה לא מספיק להניח בזוגיות, להניח הנחה סתמית, כללית, שיש לנו בטח איזה נוח מחנה משותף. כדאי לדבר על המחנה המשותף. טוב, את מכון אורה, אני מכון מאיר. מחנה משותף. רגע. זה לא רחוק מן האמת. ודאי, אם תדברו, אתם תראו שאכן נמצא מחנה משותף. אבל כדאי לדבר עליו. כדאי כאילו לצבוע את המחנה המשותף בצבע. כן? לראות אותם מול העיניים. יש מחנה משותף. אני חותר לדבר כזה וכזה, את חותר לדבר כזה וכזה. אני חותר מאוד לבסס את תורת ארץ ישראל, כן? מאוד מאוד להתעמק בתורת הרב קוק. אני חותר מאוד לעבוד על המידות. החשובה שבהם מבחינתי זה אהבת ישראל וכו'. מטרות. לדבר עליהם, להעמיק בהם, לתאר אותם, לצבע אותם בצבעים מרהיבים. זה מה שאמור לקבוע את יסוד הרגש הראשוני. עכשיו אנחנו ניגשים לבחון את השינויים. במהלך הקשר, פתאום מתברר שיש דברים שהיא עושה אחרת ממני, חושבת אחרת ממני. במהלך הקשר אני מתכוון, לא מדבר עכשיו שמתעוררים אחרי השבע ברכות, פתאום מסתבר שהיא חושבת דברים אחרים. במהלך הקשר עצמו אנחנו מתחילים לזהות התפצלויות. מהדרך הרחבה והמשותפת, פתאום היא הולכת ימינה, אני הולך שמאלה, אבל זה הכל מהדרך הרחבה. שמאלה, ימינה, וכך נוצר עץ, נכון? יש גזע וענפים יצאים. כן? אבל אחרי שביססנו את החנה המשותף, אנחנו לא חוששים בכלל להתייצב ולהסתכל בעיניים של השוני. לא רק שלא חוששים, אלא זה מחזק בנו את תחושת האחדות. האחדות שנוצרת על בסיס המשותף, והאחדות המעולה יותר שנוצרת על בסיס המשלים, הניגוד המשלים. זה דבר גדול. כמו שאמרנו הרבה פעמים, להפוך את הניגוד לניגון. זה חוכמה גדולה. ולצערנו הרב, אני אומר את זה עוד פעם, לא בנימה של קטגוריה, אולי ביקורת מעודנת, אני אומר את זה בראש ובראשונה על עצמי. צערנו הרב, אנחנו לא מספיק מקבלים בשמחה את השוני של הזולת. לא מספיק מקבלים. זה מעורר בנו רגשות של אנטיגוניזם, של מלחמה פנימית. זה לא נוח, לא, הוא שונה, הוא נראה אחרת, הוא חושב אחרת, הוא מתלבש אחרת, הוא מדבר אפילו אחרת, אפילו בצורת דיבור הוא מדבר. זה כבר סיבה להרגיש, זה מתח, שעכשיו לך תפתור אותו. מי יודע כמה שנים ששנאת חינם יכולה לעבור, עד שבאמת ייפטרו הדברים האלו. לכן חשוב מאוד לברר את המחנים המשותפים. אגב, אחד הבעיות שיש לנו, לעם המופלא האדיר הזה בציון, שלא ישבו לסכם חוקה לישראל. תחשבו על זה. לא ישבו להחליט על חוקה לישראל. כן? מה הבעיה בזה? אין מחנים משותפים. ואז כל הבירורים והוויכוחים באומה הם על בסיס, מה? על בסיס מה? השונה. אין חוקה לישראל. יש כל מיני טיוטות שנמצאות לא יודע איפה, באיזה גנזח, באיזה מדף מעובק, לא יודע איפה. כל מיני טיוטות של אנשים שישבו ביחד, כל מיני חוגי נאמני פלוני, נאמני פלוני. ישבו גם הציבור הדתי, אנשי שמאל, ניסחו את זה 2.5 סעיפים, נתקעו בשלישי. המחנה המשותף מתעכב להופיע, מה קורה כאן? המחנה המשותף מתברר, שמחתנו הרב, המחנה המשותף מתברר, שמחתנו וצערנו, מתברר בעיתות מלחמה. שם פתאום אנחנו עם אחד, פתאום, כן? פתאום אנחנו עם אחד. בעיתות מלחמה, הדתי והחילוני נפגשים על הגדר לפני הכניסה לעזה, מסתכלים אחד על השני, אחי, פתאום הכל נחשף. סדנה דאר אחדו. הקרקע ששנינו עומדים עליה זה אותו קרקע. מתחילים להיחשף בעוצמה כבירה, מחנים שותפים אדירים, לאומיים, תרבותיים, כן? אדיר, משהו מדהים. עכשיו אפשר לדבר, יש מחלוקות, קודם כל זה לא מטריד שאתה שונה, תניח תפילין, תתב ותלב, אדרבה אני אצלם אותך, כן, יפיס את זה, יפיס את זה ביוטיוב, כן? תפוצה ויראלית על הדוס שמתפלל, כן, ככה עם הזריחה לפני הכניסה לעזה. זה אדיר, כן, זה אדיר, זה יופי, זה נהדר, אתה הקמיה שלנו, אתה הקמיה שלנו. מוכנים אפילו לשבח אותו על כך, להכיר בערכו. למה? כי יש לנו משהו במשותף. מסירות נפש. ולא גבול, למען האומה. אתם מבינים את הנקודה פה? זה מדהים הדבר הזה. תשמע, כל מי שנשוי מכיר את זה. נישואים זה מרחב, הייתי אומר, מאוד מאתגר. מרחב מאוד מאתגר בסוגיה הזאת של דומה ושונה. ושלא נחשוב, שאם עשינו את הבירור הזה בתקופת הפגישות והתחתנו, הדברים האלה כבר ברורים. ממש, ממש לא. מטרות יכולות להתעמם. חיי היום-יום, משכיחים מטרות, מעמעמים מטרות. סליחה שאני אומר, יכולים אפילו לשנות מטרות, להזיז אחד מבני הזוג הצידה למטרה אחרת, או לשיקחת מטרה, להוריד את הרף המטרתי, כן? שמשמש אבי העורקים של המחנה המשותף, של בני הזוג, פתאום אחד מהם יורד למטה. אין כבר רוממות המטרה בגרונו, כבר לא שומעים את זה, הוא כבר מסתפק בקטנות, המטרות שלו נהפכו ממטרות על למטרות, כן? נמוכות יותר. גם כן דבר צריך לשים לב אליו. אם יש שינויים במטרות במהלך הנישואים, את עדיין בקטע, אנחנו עדיין הולכים שם לכיוון הזה. תראה, האמת היא, כן, זוכרת שדיברנו על זה, כן, היינו צעירים ותמימים, מלא התלהבות, אבל החיים קשים. אני מסתפק את היום לגדל את הילדים שלי, עיקר שיהיו בריאים וזה. רגע, מה, שכחנו? שכחנו את העניין של, אני יודע, הפיץ תורה, שכחנו את העניין של ליישב את ארץ ישראל. זהו, שכחנו את זה? לא בראש מעייניי כיום. הייתי מעוניין לדבר איתך על הנושא הזה, אבל אני לא שם יותר. טוב, צריך לראות מה קורה. צריך לראות מה קורה. לא בטוח שזה סיבה להתגרש, חס ושלום. לא בטוח שזה להתגרש. אבל בכל אופן צריך להעריך מחדש את המצב, שאנחנו רואים שינויים מן הסוג הזה, כן? במארג הזוגיות, במערך הזוגיות. אלה דברים חשובים. זה מצד אחד, לבדוק את המכנים המשותפים, לתחזק את המכנים המשותפים, לראות מה מהם קיים ובאיזה עוצמה ותדירות. והדבר השני זה לראות איך אנחנו מתמודדים בתוך שדה הניגודים. בשבוע האחרון, איך תפקדנו בתוך שדה הניגודים? בשבוע האחרון, איך תפקדנו? שפגשתי את השוני בטעם האישי של אשתי, כן? בעניין כזה או אחר, לעומת הטעם שלי. איך הגבתי? בקוצר רוח, בסבלנות, בבוז, בביטול, בהבנה, בהתחשבות, בהסכמה. איך הגבתי? חשוב לבדוק את שניים. זה מה שיקבע את מפלס הרגשות בתוך זוגי. זה מה שמעניק את החוסן. זה הדבק, האיפוקסי של ה-A ו-B, שני החומרים. שכאשר מרכיבים אותה מבחינה כימית, הם יוצרים את הדבק החזק. אמרו לדבק היא טוב. היסוד הרגשי הראשוני שמכוח הדומה, והיסוד הרגשי העמוק יותר שנצרף בקור הניגודים. כך נוצר הרגש. הקשר, כמו שאנחנו קוראים לזה פה, האהבה. יש שאלות? מי שרוצה להעיר משהו, לשאול משהו? זה נראה לכם נושא פשוט? זה נראה לכם דברים מובנים אליהם? או... לא מרגישים צורך לשאול, לברר משהו? טוב, בסדר. אז בואו נראה לה. אולם חייבות להיות מספר מטרות משותפות, וכדי שתוכל להתפטר מרדים, ירגישה מן בעל אשתו. חז"ל. מבטאים רעיון זה בבהירות. כן? בכוונת, בכנותה, בכנותם ניסויים מוצלחים בשם שלום בית. כן? חשבתם על המושג הזה שלום בית? בוא נראה. השלום אף פעם אינו יכול להיות מטרה בפני עצמו. האם יעלה על הדעת שאומה תכריז כי מטרתה הסופית היא לחיות בשלום עם כל שכנותיה? השלום יכול להוות לכל היותר מסגרת להשגת מטרותיהם של האומות. בדומה לכך, מספק שלום הבית לבני הזוג מסגרת להגשמת מטרותיהם. אפשר להזיז את החוט שמה אני מעלי? זה החוט? מה זה? אה, זה המסגן. לא להזיז את התריס. מה, זה בא מפנים או מהתריס, אני חושב? לא מהתריס? התריס מתחת. אה? בסדר, זה לא מגיע לכאן, זה לא מפריע לכם? לא. מה זה? כן, בסדר. אוקיי, בואו ננסה להבין שוב את העניין הזה. חז"ל מבטאים רעיון זה, איזה רעיון? שאין די, כן? חייבות להיות מספר מטרות משותפות כדי שתהיה הכוונה לנישואים. זה הנחת היסוד, זו הקביעה. חז"ל מבטאים רעיון זה, במה שהם אומרים, שלום בית. מה זה שלום בית? שלום בית זה מטרה אמצעי. לפי דבריו פה, שלום בית זה אמצעי. זה דבר מעניין של עצמו, צריך להתמודד עם הקביעה שלו. כן? כי לכאורה זה עומד בסתירה עם מה שכתוב ראשית בחוקותיי, ונתתי שלום בארץ. מראים שם חז"ל, שמה תאמר אם אין שלום אין כלום, תלמוד לומר ונתתי שלום בארץ. כך גם בתפילת 18. אנחנו חותמים במה? שים שלום. שוב אומרים חז"ל, אז צריך שלום. אחרי שביקשנו את כל הדברים הנפלאים והאדירים, השיב השופטינו, אם נקבל את זה, מה עוד חסר? שלום. מה אתם אומרים? האם המקורות שהבאתי הם סתירה לקביעה ששלום זה אמצעי? האם המקורות שהבאתי עכשיו הם סתירה לקביעה ששלום זה אמצעי? או לא סתירה, אלא הם ההוכחה ששלום זה אמצעי? מה אתם אומרים? אה? למה? מה? זאת אומרת, זה שהשלום מופיע בסוף, כן? אחרון אחרון חביב, מה? לא, לא, זה הבקשה האחרונה ב-18. כן, לא משנה, אבל זה ברכז שים שלום. נושא השלום הוא הבקשה האחרונה בתפילת 18. אמרו חז"ל שאם אין שלום, אין כלום. כן? האמירה הזו שאם אין שלום, אין כלום, מה היא אומרת? ששלום זה אמצעי או שזה מטרה? לא, יפה. בעצם השלום לפי זה, זה לא סתירה המקורות שהבאתי, זה דווקא מאשר ומחזק. רק אמרתי שהקביעה שלו ששלום זה אמצעי, קצת ככה מקפיץ אותנו, כי אנחנו תמיד חושבים שהשלום זה המטרה. כן? שלום זה המטרה. אבל מסתבר שלא. השלום זה אמצעי. השלום זה כמו רחם שבתוכו מתפתח העובר. מאוד חשוב הרחם. יש לו את כל האמצעים כדי לגדל את העובר. אבל הוא לא המטרה, הוא האמצעי. כאשר התינוק יצא וסק, כן, העובר, כן, יצא יחד איתו, מה נעשה? אנחנו, את סק העובר, אנחנו נסלק, ננקה אותו, הסק גמר את תפקידו. השלום הוא אמצעי. בתוך הזוגיות, שלום בית זה אומר שאנחנו צריכים להגיע למצב כזה ששוררת בתוך הזוגיות הבנה שמאפשרת לנו לחתור למטרות המשותפות ביחד. זאת אומרת, המטרות המשותפות זה העיקר. השלום מושג איך? באמצעות ההתמודדות עם זירת הניגודים. ומתוך השלום הזה אנחנו יכולים לחתור למטרות, כן? בשלווה, בנחת, ביציבות ובהתמדה. אבל ברגע שאין שלום בית, כתוצאה מזה שהניגודים לא נפטרים, או לא מתייחסים בכבוד לשונה של הזולת, אין לנו סיכוי לחתור למטרות המשותפות. יש תנאי בל יעבור לחתירה המשותפת הזו. היכולת שלנו להתמודד עם הניגודים. כן. שמה? לא, שלום הציפור, שהוא מטרה בפני עצמו? כן, זה המדרגה הגבוהה מכל המדרגות, אבל גם שלום הציפור הוא בעצם אמצעי, הוא מצב נפשי שמאפשר בעצם את הדבקות בשם יתברך. זאת אומרת, הוא אמצעי ביחס למטרה שגבוהה ממנו, כן? ולמעשה, איך מגדירים באמת חז"ל, כן? את המטרה, מטרת המטרות, או איך מגדיר הפסוק, כן? לעשות רצונך חפצתי, שאמרתי ונעשה רצוני. זו מטרת המטרות, שכל מטרה שמתחתיה, מטרת ביניים, בדרך אליה, היא נחשבת אמצעי. מטרת המטרות. אז במובן הזה, ודאי וודאי ששלום האמצעי. שלום, כן. איך אומר הרמב״ם? לא יתאבו ישראל לימות המשיח, בשביל שיוכלו וישתו וישבו בנחת, אלא כדי שיוכלו לעסוק בתורה. נמצא שאפילו לימות המשיח. והשלווה זה שתהיה אז. פלא פלאים. לא יהיו בעיות כלכלה, ולא יהיו בעיות של חולי. שום דבר. כל זה בשביל מה? בשביל שיוכלו לעסוק בתורה. במובן זה, ודאי וודאי שהשלום הוא אמצעי. השלום יכול להיות לכל היותר מסגרת להשגת מטרותיהם של האומות. בדומה לכך, כן? מספק שלום הבית לבני הזוג מסגרת להגשמת מטרותיהם? אך אין הוא מטרה בפני עצמו. למדנו דבר גדול, שמטרות משותפות לבני זוג זה לא ערובה להשגתן. המטרות המשותפות צריכות איזשהו בסיס, איזשהו תנאי קודם. מהו? השלום. כבוד הדדי, כן? אחד לשני, כן? תשומת לב, עין טובה, שלום, שלום. ועל הרקע הזה אפשר ללכת ביחד בדרך. אבל אם חברים מסתכסכים, למרות ששניהם רוצים להגיע לאיזה מקום שם, כן? במדבר יהודה. אבל בדרך הם לא חיים בשלום. הם לא יגיעו למטרה המשותפת שלהם. למרות שהמטרה שלהם היא מטרה משותפת. להגיע למקום הזה. מכתש קטן, מכתש גדול, הם לא יגיעו לשם. כי בדרך הם יסתכסכו. אין שלום ביניהם. טוב, כל המטרות המשותפות מכשירות את הקרקע לפריחתם של חיי הנישואים. אך ככל שתגדל חשיבות המטרה, אנחנו חוזרים לסוגיית המטרות, כן? חוזרים לסוגיית המטרות, כן? כל המטרות המשותפות מכשירות את הקרקע לפריחתם של חיי הנישואים. אך ככל שתגדל חשיבות המטרה, בין מצד עצמה, בין מצד התייחסותם של בני הזוג למטרה, כן? בין מצד עצמה. היא מטרה של בני זוג, אני יודע מה, זה אני יודע מה, המטרה המשותפת העיקרית שלהם זה לבנות עסק, אני יודע מה, משותף. עם כל הכבוד לעסק, אבל זה עדיין לא מטרה חשובה כל כך. אם יחשבו לבנות עסק, שהעסק הזה יפרנס אלפי אנשים ויוציא מעגל האבטלה, כן, אלפי אנשים, או, זה רציני מאוד. אבל אם העסק הזה אמור לספק רק את רצונותיהם שלהם, כן, את המותרות שלהם, זו מטרה שלא בטוח שתחזיק את הנישואים. לא בטוח. למה? למרות היא אותה מטרה, כן? אבל יש בה הרבה מרכיבים של מחשבה על עצמנו. מכיוון שיש בה מרכיבים של מחשבה על עצמנו, היא חוזרת כבומרנג ומכה בבטן הרכה של הנישואים. כי ברגע שהמחשבה היא על עצמנו, על העונג שלנו, על הרווח שלנו, על האינטרס שלנו, למרות שמתגלים כשני, כן, שותפים מאוד נלהבים, אבל בשלב מסוים אנחנו נמצא את המחלוקת. הרבה פעמים מחלוקות שבין שותפים לעסק. קראנו לזה שלום הקדירה, ששניהם בעצם שותפים לעסק אחד, שניהם מתבשלים באותה הקדירה. אבל מכיוון שמה שמשתף אותם זה אינטרס חומרני, כסף, כבוד או פרסום, בסופו של דבר זה חוזר אליהם, אל החברות שלהם כמו בומרנג. ובשלב כזה או אחר, הם יפרקו את החברות. החברות תעלה על סרטון. זה מה שנאמר פה, שהמטרות המשותפות, הן מגבירות את האהבה ככל שהן חשובות יותר. וחשיבות מדובר פה במובן הערכי, במובן המוסרי. ככל שהמטרות מייצגות שאיפה לרבדים כלליים יותר, יציאה מעצמנו, גם אנחנו נרוויח מזה, אופן אישי, ודאי. אבל ככל שאנחנו חושבים על האחר במפעלנו, במטרותינו, כך, שותפות במטרה כזו, יתחזק את הקשר בין בני הזוג. כי מטרה כזו היא מזרימה בלי הרף. רגשות חיוביים אל מי שעוסק, רגשות של טוב, של אהבת הזולת, של אכפתיות, וממילא זה מאוד מאוד יחזק את הקשר ביניהם. יוציא את הקשר ביניהם גם מהנוחיות למרחב הרבה יותר כללי. אם כן, כל המטרות המשותפות מכשירות את הקרקע לפריחתם של חיים, אך ככל שתגדל חשיבות המטרה מצד עצמה, או היא חשובה מצד עצמה, אבל מצד המשיגים את המטרה והעוסקים מטרה, שיבינו במה הם עוסקים, אך ככל שתגדל חשיבות המטרה, כך יהיה עמוק יותר הקשר הרגשי הנוצר בין בני הזוג על ידי המאמצים המשותפים להשגתה. הרגש יהיה הרבה יותר מחוסן ונצחי לעומת הרגש שנוצר משותפות במטרות נמוכות, כן? זה רגש שהוא קש וגבבה. זה רגש שהוא בוער מהר ויוצר תחושה של אהבה, אהובתי, את חיי, בלעדייך אני חצי נשמה, אהבה עם מבט ראשון וגירושין מבט שני. נגמר. אורך החיים של הרגשות האלו, של המטרות הקטנות, המטרות האינטרסנטיות, אורך החיים הוא מאוד מאוד קצר. אנחנו צריכים להפיק את הרגשות הנצחיים, שהם נוצרים בתהליך יצור אחר לגמרי. פס הייצור של הרגשות הנצחיים הוא צומח מתוך מטרות עילאיות משותפות. זה מה שכתוב כאן. מכאן שהצלחת הנישואין עומד ביחס ישיר, יחס ישיר, למידת חשיבותן של המטרות, אותן הציבו לעצמם בני הזוג. כמה זה חשוב, רבותיי? נעצור כאן, בארבע ממושלם.